ברוכים הבאים לפרק 71 של הפודקאסט, המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאת, יועצת משכנתאות.
היי שוהם.
אהלן, במייסדות התאחדות יועצי משכנתאות. היום יש לנו פה אורח מאוד מיוחד, יוסי ברם, מנטור להשקעות נדלן, ומנהל הקהילה מהקורסה לעתיד בטוח בפייסבוק ובוואטסאפ, שזו קהילה מאוד פעילה ויש שם הרבה מאוד דיונים.
אז יוסי, בוקר טוב. ערך, אני
בוקר טוב חברים, איזה כיף, איזה כיף לי להיות אורח שלכם שום וימית, נפלא לי.
כיף שם.
כיף לנו שהגעת גם. כן. אז היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על השקעות נדלן בישראל בעיקר, ובדימונה.
דימונה בפרט, כן.
וואו, דימונה. לא חשבתי שיש שם כל כך הרבה אנשים שמשקיעים שם, אז יוסי, תספר לנו בעצם מה אתה עושה ואיך משקיעים בדימונה.
אני אספר לכם, דימונה זאת עיר נפלאה. האמת היא שאני הגעתי אליה במקרה. בשנים האחרונות, אני ככה כבר 10 שנים שאני משקיע בכל מיני מקומות בארץ באופן אישי, אם זה חיפה והאזור ואם זה באר שבע והאזור. והתוודעתי לערד. זו הייתה הדרך הראשונה שלי באזור הזה. אבל יש משולש של ערד, דימונה וירוחם. וערד בסופו של דבר קצת חששו ממנה, מכיוון שהיו שם הרבה חסידי גור. הייתה תקופה שלפני 7-8 שנים של שריפת צמיגים וכדומה. אבל אני יכול להגיד לכם שערד זו עיר נפלאה, יש שם אוויר מדהים, אנשים באים שם לסוף שבוע, עושים גם מסיבות רווקים, זו עיר שיש בה דו קיום בין דתיים, ישראלים וגם בדואים נמצאים שם. אני חושב שיש שם ראש עיר מצוין בשם ניסן בן משה שמקפיץ את העיר ברמות מדהימות. והחרדים הם עוד נישה מהעיר, הם היום קיבלו הנחיה והם עברו, התחילו לגור בדימונה.
וואו.
בדיוק. אז מה תשאל למה בעצם עברתי מערד לדימונה?
למה?
מכיוון שערד, המחירים עלו בטירוף.
וואלה.
מעניין.
כן, והבנייה החדשה, חוץ מפרויקט אחד של שריקי שנמצא במרכז העיר, שכשהוא בא לערד לפני כ10 שנים, אמרו לו, אתה משוגע, מי יקנה ממך? אז הוא מכר דירות ב-600,000-700,000, היום הדירות שוות 1,200,000. הבנייה בערד היום היא בוטיקית, ויש גם שכונה חדשה שעכשיו עוברת פרצלציה וכדומה, וגם שכונה לאנשי קבע, אבל כל מה שעשייה בערד היא בוטיקית. ראש העיר ניסן בן משה עושה סיורי מטרימים בארצות הברית ומביא אותם ומשקיעים המון בעיר. אבל מה שקרה בערד, מעבר לעליית המחירי דירות של יד שנייה, הסחירות לא הדביקה. והתשואות נמוכות יחסית.
אז התשואות נשחקו. התשואות
של האנשים שם עדיין לא אמרו בכדי לקבל שכר דירה גבוה יותר.
סוג של, כן. ואז אני קיימתי כבר כ-50 סיורי משקיעים ברחבי הארץ. מקריית שמונה ועד כל הדרום, דרך כל הקריות וכל הערים, צפת, נוף הגליל, רמת גן, גבעתיים, בת ים, פתח תקווה, כל השפלה. זה פשוט נועד להנגיש ידע לאנשים.
רגע, אבל יוסי, קצת מספרים.
כן,
כי לא מסתדר לי.
בבקשה.
אם היה, כשהדירה עלתה כ-600,000 שקלים בערד, אנשים סוחרו ב-1,800-2,000 שקל, זה גם טעם למי שקנה דירה ובא עם 200-300,000 שקל ולקח משכנתה של השלמה, את גם שילם בסביבות ה-2,000 שקלים. ועכשיו אתה אומר שמחירי הדירות המריאו ל-1,200,000.
דירות החדשות בערד. כן. כן.
מי האוכלוסייה שקונה? העונה העצמי שלהם אמרת, הוא לא מספיק גדול, ההכנסות שלהם לא מספיק גבוהות, בגלל זה הם גם לא משלמים שכר דירה יותר גבוה. אז מי קונה בעצם?
יותר משקיעים.
יותר משקיעים
יותר
קונים?
יותר משקיעים. כי, אבל גם אנשים למגורים. להם? גם אנשים קונים למגורים מכל האזור של באר שבע, מכיוון שבערד ובדימונה יש הטבות מס, למשל, שאין אותן בבאר שבע.
אוקיי.
וזה מרחק של חצי שעה מבאר שבע.
אז יש משפרי דיור מבאר שבע בערד, שבאים ממון עצמי קצת יותר גבוה קונים.
בדיוק.
ומשפרים גם את הנושא של המס.
בהחלט.
אוקיי,
ולמשל, למשל, ערד ודימונה, הן נמצאות בצד המזרחי של הנגב, דרומית, מזרחי לבאר שבע. לעומת ערים, כמו נתיבות, שדרות ואופקים, שהן בנגב המערבי יותר, הם עדיין לא נתנו את כל העלייה שהן יכולות לתת. ודימונה בכלל לא אופרה אחרת. זאת עיר ממש ממש יפה, היא גדולה. יש שם עוגנים נפלאים שאנשים לא ידעו בשנים האחרונות להבין אותם, והיא גם
למה אתה מתכוון?
בקורונה היא חוותה גם ירידת מחירים, ואז היו כותרות שמשקיעים מוכרים דירות בהפסדים. אתם מבינים?
כן, משרד האוצר פרסם את זה.
נכון, אתם מבינים שלמשקיעים המקצועיים, פרסומים כאלה, זה גורם להם לבוא ולקנות דירות בחבילות, כמו שאומרים.
למה?
מכיוון שזה כמו בבורסה, המשקיעים המקצועיים, כשיש דם ברחובות, באים וקונים. אז גם אותו דבר בשוק הנדלן.
אבל על איזה עוגנים דיברת?
אני אספר. אגב, אני אגיד לכם שיש שני סוגים של משקיעים. יש סוג של משקיע שנקרא משקיע נפוץ, שהוא לא למד את השוק, הוא לא חקר. אגב, צריך 3 חודשים לבוא פעמיים בשבוע לעיר וללמוד אותה על בוריה. אם זה עיר קטנה, אנחנו מדברים על ערים כעד כ-40-50 אלף. עיר גדולה, אנחנו נלמד שכונה.
כמה תושבים יש היום בדימנה?
סביב ה50,000 שקל.
50,000 תושבים.
וואו, למה אנחנו מדברים על כסף? כן, 50,000 תושבים, בהחלט. אני חושב שהתשתיות שלה נפלאות, בוא נגיד שבעוד כ-10-15 שנה היא תתקרב ל100,000 תושבים.
וואו, נקי.
רגע, אבל איזה סיבות יש לאנשים? סליחה שאני סקפטי קצת. אני מסתכל, זוג צעיר, איזה סיבה יש לו להגיע לשם מלבד הבעל או האישה שקיבלו עבודה באזור? איזה...
אני אמנה לכם כרגע אולי 10 עוגנים שמבטיחים את דימונה לשנים הקרובות.
יאללה, מסקרן. אני סופרת.
אני... תספרי, אולי נגיע גם ליותר.
יאללה.
אני אמנה לכם את... רוב הדברים שאני אמנה לכם כבר עכשיו רואים בעיניים. אני אמנה לכם עוד 3 דברים שהם בתוכניות, ואם הם יתממשו אז בכלל זה יהיה ליגה אחרת. אז ככה, בערד יש ראש עיר מדהים בשם בני ביטון.
רגע, ערד או דימונה, אנחנו מדברים.
נכון, עברנו לדימונה.
עברנו לדימונה.
עברנו לדימונה, הפייבוריטית שלי.
כן, מתמקדים בדימונה.
בני ביטון הוא תותח על, הוא ראש עיר מדהים, נפלא. הוא עושה בעיר פלאים. וזה, כשראש עיר דואג לעיר שלו ולא מתעסק בפוליטיקה, זה רואים את זה בשטח. אז למשל, קחו את אגם דימונה. אם אתם תהיו באגם דימונה, אתם תחשבו שאתם נמצאים באגם רעננה.
בפארק רעננה?
בפארק רעננה, במרכז. לקוחות וסיורי משקיעים שאני מביא לדימונה, לא מבינים מה זה הפלא הזה. יש שם אמפיתיאטרון, יש שם ברווזים וסירות בקיץ והופעות וכדומה. זו דוגמה. יש שם קאנטרי קלאב שלא מבייש שום עיר אחרת. יש שם שכונה שנקראת הר נוף. שכונת וילות, שיש שם תצפית, אני תמיד לוקח את הלקוחות שלי ואת הסיורים שלי, ומשם אני מסביר טופוגרפית בגובה על העיר. וילות שם עולות בסביבות 2.5 מיליון.
וואו, ממש גבוה.
דירה, כן. דירה מאופשת בתל אביב. אני מדבר על וילות, וילות, בליגה.
כן,
יש גם וילות, יש גם וילות שאפשר לקנות החל מ1.5 מיליון בדימונה. אז זו דבר נוסף. שכונת השחר, זו שכונה שהיא כמו עיר בפני עצמה. יש שם 2,000 יחידות דיור והמון שטח, והשכונה הזאת הולכת ומתפתחת ורוקמת אור וגידים, ועכשיו התחילו לבנות שם ביג. הייתם מאמינים ביג בשכונת השחר בדימונה?
קניון שהוא...
ביג, כמו שאתה מכיר ביג במרכז.
מתחם ביג.
כן, עכשיו אני אספר לכם עוד דברים. אז מניתי כבר כמה, נכון? אגם, שכונת הרנוף.
אני אקשה לך קצת, תגיד, אבל... איפה, חוץ מהדברים האלה שהם לוויין ושירותים לאזרחים, איפה אבל אנשים עובדים? אין שם הייטק, אין שם מפעלים, יש אולי חיל או דברים כאלה שאני מכיר.
אז ככה.
בדיוק, איך מגיעים לשם עוד מפעלים ועוד עסקים גדולים ומשתקים שם?
טוב, הוא שואל שאלות לעניין. אז יש נסיעה לבאר שבע שזה 30 דקות. אם יש הטבות מס מצוינות בדימונה, זה שווה. ואם אתה משפר את הדיור שלך, זה עוד יותר טוב.
מה, טובת מס?
משהו כמו 13-14%. אני לא זוכר במדויק, זה מה שאני זוכר. יש את הקור, יש את מפעלי ים המלח, יש אזור תעשייה, מוקם כרגע מרכז חדשנות בתוך דימונה, ויש נהירה של אנשים, מכיוון שהאיכות חיים שם היא מצוינת.
יש שם קצב אחר בחיים.
אין פקקים גם. זה יתרונות ש...
אני יכול להגיד לך שיש כביש עוקף של העיר, שנבנה, והוא העריך אותו כרגע, כמו כביש עוקף מעגלי. וזה דברים ש... של החמש שנים האחרונות, ו... ואין יותר פקקים. היו פקקים כשהייתה דרך אחת ליציאה מהעיר. קניון דימרי בעיר, היה פי לבן, היו קוראים לו המקומיים, הקניון השקוף. ודימרי, הקבלן, לקח, הבהרים אותו, ולפני כחצי שנה הוא נפתח, וזה הפך להיות עוגן מרכזי בעיר. כי...
גם של תעסוקה.
גם של תעסוקה. כל מי שנוסע לדימונה או לים, לאלת, עובר ועוצר בפרט סנטר, שהוא בחוץ, מחוץ לעיר. היום יש קניון דימרי בתוך העיר, שכל הרשתות שאנחנו מכירים מהמרכז עברו בהן. היום, אם אנחנו היום ניגש לשם לקניון ביום שישי, אין מקום חנייה אחד פנוי. זה נפלא. אין רשת אחת שלא קיימת שם. אז זה עוגן נוסף, הקניון. גם חסידי גור נכנסו. לאלה שנתנו להם הנחיה לקנות לעבור מערד לדימונה, אז הם עוברים וקונים, והם משתלבים במרקם היפה של העיר. בעצם, מערכת חינוך. אם קראתם בעיתונים השבוע, יש בית ספר אחד שייצג אותנו בתחרות רובוטיקה בחול וזכה במקום הראשון כבר כמה שנים ברציפות.
מדימונה?
הבית ספר הזה מדימונה. מערכת החינוך נפלאה. אז כל העוגנים היפים האלה שאני מספר לכם, סליחה, הם גורמים לעליית מחירי נדלן, והם גורמים להגירה חיובית לעיר.
כי איכות החיים שם משתפרת?
מצוין, כי איכות החיים, אנשים היום לא חייבים לצאת מהעיר בכל מצב. הם רוצים, הם חצי שעה בדימונה.
מה עם רכבת?
מעולה. יש שלושה עוגנים שאני כרגע מספר לכם עליהם, אבל הם באוויר, הם עדיין לא מתקיימים. אחד, היום הרכבת היא ממוקמת באזור לא טוב בעיר, באזור התעשייה. יש מטרופולין תחבורתי שכבר נמצא בתכנון, והוא יכלול תחנה מרכזית חדשה, ומטרופולין של רכבת, שהכל יהיה באזור אחד, עם משרדים ועם כל מיני פסיליטיז, וזה כרגע נמצא בתוכניות. יש איזה קבלן שכבר הקדים והכתים תושבים על פינוי-בינוי באזור הזה, זה נמצא בכניסה המזרחית לדימונה. היום הרכבת מגיעה רק לבאר שבע. והיא גם לא ממוקמת טוב. התוכנית מדברת על רכבת ישירות לתל אביב, שתגיע תוך 50 דקות.
מדימונה לתל אביב.
מדימונה לתל אביב, כן.
וואו, אבל זה לא ייקח המון שנים לבנות את זה?
זה על דברים שלא קיימים, אני לא יכול להתחייב לך, אני יכול לספר לך שואם, אבל אני יכול להגיד לך שזה בתוכנית, ובני ביטון הוא אחד שאומר ועושה. זה מוכח. אני יכול לספר לכם על עוד שני עוגנים נחמדים, כביש 6. עד היום הוא מגיע לצומת שוקת. הוא כרגע נמצא בתהליך הרחבה, שהוא יגיע עד לצומת נבטים. וזה בעצם יגרום לקיצור הנסיעה לדימונה ב-20 דקות. זאת אומרת, מי שמגיע מהמרכז לדימונה, הפסיקו כרגע...
כמה זמן היום לוקחת נסיעה מתל אביב לדימונה?
זה תלוי. זה יכול להיות בין שעה וחצי לשעה ושלושת רבעי. תלוי בתנועה.
אז יש, תהיה קיצור של 20 דקות ב...
כן.
מדימונה לתל אביב.
בהחלט.
ואנחנו גם יודעים שכל מקום שחיברו אותו לכביש 6, הייתה שם עליית מחירי נדלן, הייתה שם התפתחות כלכלית
ללא ספק.
מסוימת.
אני תמיד נותן את הדוגמה של יוקנעם, שזאת העיר הראשונה שזכתה לעליית מחירים תהומית מהתפתחות כביש 6, זאת העיר הראשונה שהוא הגיע אליה, וכן, כביש 6 מתוכנן עוד יותר רחוק, יותר דרומה לכיוון ירוחם וכאלה.
וגם חברות הביאו את העסקים שלהם ליוקנעם.
בוודאי, אזור התעשייה של יוקנעם.
ממש מסגשג מאז כביש 6.
בהחלט. אז תבינו מה הוא עושה לצפון, ועכשיו מה הוא עושה לדרום. אני רוצה לקחת אתכם לעוד נקודה, שמדברת על שדה תעופה נוסף בארץ. כבר מספר שנים יש לובי חזק מאוד לבנות שדה תעופה, בנבטים, שדה תעופה אזרחי שירים את כל האזור.
יש לנו אבל את רמון ליד אילת.
נכון, אבל עדיין חסר שדה תעופה בארץ, ונחמד שמצמידים אותו לשדה תעופה צבאי. יש ויכוח מאוד רציני בין רמת דוד בצפון לבין דימונה, כשה... הצפוניים לא מעוניינים, הם טוענים שזה יפגע להם באיכות חיים. ושלושת ראשי הרשויות בדרום, רוביק דנילוביץ' הנהדר מבאר שבע, ניסן בן משה מערד ובני ביטון המצוין מדימונה, מפעילים לובי מאוד מאוד רציני.
שזה כן יהיה אצלם בדרום?
שזה כן יהיה אצלם, בהחלט. יש גם ממש...
כן, גם יחסית, אבל לא כל השטחים ממוכלסים, אז המטוסים יכולים לה...
נכון.
לא ממש חייבים להפריע.
נכון, אבל כרגע הדיון מול הצבא, מול רשויות הצבא שמתנגדות לזה. אם אני מסכם את שלושת הדברים האלה שדיברנו, על שדה תעופה, רחבת כביש 6 ורכבת, זה בכלל ייתן תאוצה אדירה לאזור.
שזה פוטנציאל, אחד מאלה כנראה שיקרה.
הלוואי. אני גם יכול לספר לכם שכל קריית המודיעין של הצבא, ממרכז הארץ, נמצאת בשלבי מעבר לצומת שוקת. צומת שוקת נמצא ממש בין באר שבע, ערד ודימונה, מבחינה טופוגרפית. זה הולך להרים מאוד מאוד את האזור.
הולכים לגור שם אנשי צבא, אתה אומר.
אנשי הצבא יכול להיות שהם יעדיפו את באר שבע, אבל ללא ספק זה ייתן תרומה אדירה לאזור. מה שאני לא יכול להגיד... על המעבר של התקשוב לאזור באר שבע או לעיר הבדים. לצערי, עיר הבדים ציפו לפלאים בירוחם. זאת העיר הכי קרובה לעיר הבדים. זה לא עשה את העבודה. ירוחם מתפתחת בדרכה שלה, עם ראשת עיר נהדרת, אבל בקצב קצת יותר איטי, נגיד מדימונה וערד, אבל מי שחושב על השקעות לטווח ארוך, בהחלט ירוחם גם תהיה על המפה. אם כביש 6 באמת יגיע גם אליה, כמו שאנחנו דיברנו עד עכשיו, שהיא תגיע לנבטים, היא ימשיך גם הלאה דרומה.
יוסי, מה מחיר הכניסה? כמה כסף אני צריכה בשביל לקנות דירה בדימונה?
שאלה מצוינת, ימית. אני יכול להגיד לכם, ימית ושועם, יש אנשים שמגיעים בלי הון עצמי בכלל. אפס הון עצמי.
כי יש להם יכולת החזר גבוהה, הכנסות...
כן, גם הם עוברים, הם לוקחים הלוואות נוספות על חשבון קרנות השתלמות וקופות גמל וקרנות פנסיה.
משתלם לעשות את כל המינוף הזה בשביל דירה בדימונה?
אני לא בעד. אני יכול להגיד לך שהיו לי מספר ניסיונות. לא רעים, אבל היום הריביות עלו. ואני באופן אישי ללקוחות שלי ולהמלצות שלי, יש גם אקט פסיכולוגי. יש לנו תזרים חודשי. אני ממליץ לאנשים להיות בתזרים חודשי חיובי.
תזרים, אתה מתכוון שהנכסים מייצרים יותר הכנסות לעומת הלוואות שמשלמים.
נפלא. או תזרים מאוזן. יש פה גם אקט פסיכולוגי, מעבר לכל ההכנסות של המשכורת השוטפות. אבל אני יכול להגיד לך שניתן דוגמה של לקוחה שלי, שקניתי לדירה לפני שנתיים, סביב ה-350,000 שקל.
יש עדיין דירות במחירים האלה, יוסי?
כבר לא.
כבר לא.
תכף אני אדבר על מחירי דיור שם, ממש בשוליים. היא עשתה 250,000 שקל. אם היום היא מוכרת את הדירה, היא מהסוג שאוסף, יש כמה סוגים של משקיעי נדל"ן. כן. יש משקיעים שעושים פליפים, יש משקיעים שאוספים. כמו שיש לנו משקיעים שמעדיפים להשקיע בארץ, יש כאלה שמשקיעים רק בחול, כל אחד, והדרך שלו, אני תמיד אומר, לעשות, כי 80% מהאנשים לא עושים, אז אני תמיד מעודד.
כן, זה השלב הראשון שלה בכלל לצאת לדרך.
לכן אני תמיד ממליץ לעסקה ראשונה, לנצל את ההטבות מה של דירה יחידה בארץ, ולהחזיק שנה וחצי, ואז לעשות פליפ, וככה להגדיל את ההון העצמי. אחרי שאתה כבר מנוסה ועברת דרך, אז אתה תחליט בעצמך אם אתה רוצה...
כן, אתה מדבר על דירה יחידה.
כן, כן. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שאם הבחורה שסיפרתי לכם עליה, השקיעה 350,000 שקל, גם במשכנתה וגם בהלוואה שהיא לקחה ממקום העבודה שלה, היא מסתדרת, התזרים שלה הוא טיפה שלילי, אבל היא עשתה על הנייר 250,000 שקל. אני רוצה שתסבירו לי, שתגידו לי באיפה ואיזה אפיק יש עוד השקעה.
בשנתיים.
בשנתיים, כן. והיא אומרת לי, יוסי, אני רוצה לאסוף. אמרתי לה, תתחיל מכל הלב.
אבל בוא נדבר על המחירים של עכשיו.
המחירים של עכשיו בדימונה...
כן.
החל מ-450,000 שקל.
לא.
כמה חדרים?
שתיים.
אני ממליץ רק שלושה חדרים, סביב ה-70 מטר, פלוס מינוס, זה הסטנדרט הקבוע לדירות.
450 אלף לדירת 70
מטר. החל מ-450 אלף.
כולל שיפוץ או לא כולל?
וואי, זו שאלה מאוד, אני צריך לפרט לך קצת יותר. 450 אלף זה בדרך כלל סכום מינימלי של העסקה. אבל אני יכול להגיד לכם שהיום קונים דירות יד שנייה, משקיעים גם עד 700 אלף שקל בבניינים עם מעליות. אין ספק שהמחירים בדימון עלו בסביבות ה-200 אלף שקל בשנים האחרונות. וזה הדלטה שמשקיעים מנוסים עושים את הגדלת הון שלהם, ואחר כך מתקדמים לעסקאות אחרות, עוברים גם נערים אחרות, ככה מגדילים.
ותוך כדי הם גם מקבלים שכירות, צריך לזכור.
אז רגע, כמה שכר דירה מקבלים בהחלט. על דירה של 450 אלף?
אז זהו, אז 450, אני רוצה לעשות לכם גם הבחנה, שתבינו שכמו בכל עיר יש שכונות טובות יותר, ושכונות בוודאי. פחות טובות יותר. אני יכול לנקור בשמות של שכונות, סבבה?
פחות נראה לי.
פחות נראה.
450 אני מניחה שזה מייצג שכונה מסוימת.
שכונות פחות טובות.
נכון, כמה כן. שכר דירה שאפשר לקבל?
אני יכול להגיד לכם שאפשר לקבל בין 2,000 ל-2,500 שקל
שכר. וואו, חשבתי תגיד לי בין 1,200 ל-1,800.
זה גם תלוי איך הדירה נראית. יש לפעמים שיפוץ שצריך לעשות לו שיפוץ קוסמטי. אני יכול להגיד לכם שיש גם שיפוצים של 100-150 אלף שקל, וזה יכול להקפיץ את התשואה לסחירויות של בין 2,500 ל-3,000 שקל. גם בשכונות הפחות
מאוד.
טובות.
מצפיע מאוד. ואז כמה דירה של 700 אלף שקל עם מעלית? כמה סחירות שם?
זה יכול לנוע... מה האפיזודה היא מצחיקה שבבניינים מעליות זה לא אומר שום דבר שהבניין היא מעלית. עליית ערך, אבל התשואה יכולה להישאר תשואה נמוכה, מבחינת הסכום.
אבל למה שאני רוצה לגור אבל בדירה הזו שב-3,000 שקל, ולא בדירה של הבניין החדש יותר עם המעלית?
לא בהכרח בניין חדש. יש בניינים, כל מה שאני כרגע מדבר איתכם זה על דיית שנייה.
כן, לא, חדש יותר. אלה של 450 יכול להיות הם בני, סתם מזורקת, 70, ואלה של הזה הם יכול להיות 40. חדש יותר.
נכון, נכון. אז מה את רוצה שאני אדייק?
אז למה שכר דירה יהיה זהה? אם הוא בניין חדש יותר עם מעלית, הפסיליטי, יש יותר נוחות. למה השכר דירה דומה? למה אין פערים יותר גדולים?
זה פשוט תפיסה. זה פשוט תפיסה של איך הדירה נראית. יש לפעמים דירות שהן נמצאות בשכונה לא טובה, או מבוקשת פחות, ובגלל שהן עברו השבחה משמעותית, אז הם מקבלו יותר שכירות מאשר דירה בסדר בבניינים עם מעליות, למשל.
בניין חדש לגמרי עכשיו של קבלן?
תראו, העוגן הזה הוא פחות מורגש כרגע בדימונה, אלא אם מי שקנה דירה בתחילת הדרך לפני 6-7-8 שנים, שהתחילה חברות בנו שם בשכונת השחר, בסביבות ה-700 אלף שקל, אז היום נמכרו דירות כאלה במיליון שקל. אבל מי שקונה היום על הנייר, בסביבות המיליון, 900 אלף מיליון, מה שקורה, שזה בגלל שזאת עיר בבנייה, שכונה בבנייה, יש הרבה עצה ופחות ביקוש, עד שהשכונה לא תתייצב, הסחירויות לא ממש יצדיק.
הסחירות של דירה חדשה במיליון שקל יכולה להיות דומה לזו של ה-450?
כן.
זה לא עושה שכל.
כן.
זה קטע.
ממש ככה. אני יכול להגיד לכם שה-450...
יש הרבה דירות ריקות בדימונה?
אני יכול רגע להגיד לכם שה-450 במחירים של היום זו דירה שהיא חומר גלם. צריך להתעסק בה, לטפל בה, להשקיע
בה. יש פה איזה שיפוץ של 150 אלף שקל.
לא, 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 לפעמים זה שיפוץ קוסמטי של 30 אלף שקל, אבל אני יכול להגיד לכם שמי שלוקח דירה שבורה, אגב, זה נכון לכל מקום, והופך אותה לארמון...
כן. יכול לבקש על זה.
מבקש ומקבל גם אם היא בשכונה פחות טובה. וזה הקסם של דימונה.
מי האוכלוסייה שסוחרת?
כל מיני.
חבר'ה צעירים שגדלו בעיר ויוצאים מבית הוריהם?
גם משפחות, גם זוגות צעירים.
עולים חדשים?
עולים חדשים. האוכלוסייה החזקה שאני אוהב אותה בדימונה, זו אוכלוסייה רוסית, שהיא מאופיינת במוסר תשלומים מצוין.
כן, הם יותר אוהבים לזכור דירות גם. אנחנו...
לא בהכרח, לא בהכרח, אבל מבחינת סוחרים הם אנשים מאוד טובים, הם שומרים על הדירה, הם אנשים אמינים. זה לא אומר שום דבר, אבל זה פלח שוק שאני אוהב לעבוד איתו. מה עוד את רוצה לדעת על דימונה?
רגע, אני עכשיו רוצה, רגע, אני אגיד לך, כמה זמן לוקח להזכיר את הדירה? האם יכול, האם אני יכול, עוד, שוב, סיפורים שאני שמעתי. סיפורים שאני שמעתי. דירות שנשארות ריקות ויותר קשה להזכיר אותם.
זהו, זה בדיוק מה ששאלתי, על דירות ריקות.
אוקיי.
יש הרבה דירות ריקות בדימונה?
דירות נטושות אולי יש גם.
אני רוצה לספר לכם משהו על...
רק תדבר קרוב.
אני רוצה לספר לכם משהו על מה שקרה בערד לפני 7 שנים, שהיה מאבק בין חסידי גור לראש העיר. הם תלו שלטים פיקטיביים על כל החזיתות של הבתים, ומי שהיה עובר שם, היה לו תחושה שהעיר במחירת חיסול, אבל זה היה שלטים פיקטיביים.
שמה הם רצו להשיג בזה?
להוריד את המחירים. אבל אין מה לעשות, זה שוק של תמיד של ביצה וביקוש. ומה שקרה, כמובן שאחרי שנפטר המשבר, אז השלטים הורדו.
זה קטע.
אני יכול לספר לכם שאין בדימונה עיר של שלטים, לא קיים דבר כזה.
אין עיר למחירה, אתה אומר.
אין דבר כזה. העיר מתקדמת. אם אתה קונה דירה שלמדת איך עושים את זה, ואתה עובד עם אנשים טובים שמכוונים אותך, ויש רק צוות שמקיף אותך, אין סיכוי שהדירה שלך תעמוד דירה, תעמוד ריקה. אין סיכוי.
חודש לא קיים, אתה אומר לו.
לא, חודש זה סביר. חודש זה סביר, אבל...
השאלה אם אני שם עכשיו מודעה, אני מתחיל לקבל טלפונים בקצב כמו שאני מקבל, אני לא אגיד באזור המרכז, אני מקבל ו...
תראה, זה עניין של עונתיות. כמו תמיד בקיץ, זה יותר חזק, בתקופות החורף
נגיד,
זה
מאי, פחות. אחרי פסח, אחרי מאי, אפריל
כזה. הדירה, יותר... בוא נגיד ככה, אם הדירה שלך נראית טוב, היא ממוקמת בשכונה טובה, והיא מרועטת, רוב הסיכויים שתוך חודש היא כבר תוזכר.
כחלק מהליווי שלך, אתה גם דואג לסוחרים?
הליווי שלי הוא בעצם שנה שלמה. החל מפגישה שאני קורא לה פגישת תאום ציפיות או תכנון פיננסי, אני פשוט נותן ללקוח שלי את המוצר שמתאים לו. חשוב לי מאוד לתת ללקוח מה שמתאים לו, שיהיה לו כמו כפפה ליד. אז יש לי סילבוס שמקיף עשרות סעיפים. הסילבוס הזה בעצם שומר על הלקוח בכל דרך שהיא, בכל זמן שהוא, שיש לו עסקה בראש הקט, בביטחון נפשי. אם זה זוג, אני גם פותח קבוצת וואטסאפ עם שני בני הזוג. וכמובן שאני זמין ללקוחות שלי כל הזמן, והשירות שלי, כן, הוא כולל השכרת הנכס. אני יכול להגיד לך שאני מלווה את הלקוחות שלי באותה רמת מקצועיות, באותה רמת רצינות, כביכול, כאילו שאני קונה את הדירה לעצמי, באותה רמה רצינות. והתהליך שלי כולל באמת, כי אני המון שנים עשיתי את זה לעצמי ולביתי, אז אני מאוד מנוסה, עברתי המון דברים בדרך שלי, והיום יש תופעה של מלווה משקיעים, שכל מי שעשה עסקה, אחת או שתיים, הם מגדירים את עצמם מלווה משקיעים, ואני מציע ללקוחות שבאמת מחפשים מלווה משקיעים, גם להסתכל על הקטע הבין אישי, זה מאוד מאוד חשוב, והעניין הזה של המקצועיות, ובאמת לקבל המלצות חשוב. ממליצים, וכאילו זה מאוד חשוב לעשות סקר ועבודת שטח, למי אתה, השבוע אני... השבוע כהכנה לסיור סיור שלי עם עצמי בדימונה, אני מדבר עם כמה מתווכים בשביל לשאול מה הדירות, כי אני קונה דירות מתחת לשוק בצורה משמעותית.
אז יש שם מתומר הזדמנויות כאלה.
לקוח שקונה איתי דירה להשקעה,
כן.
מעבר לשירותיות ולמקצועיות, הוא קונה איתי דירה שכבר ביום הקנייה הוא יכול למכור אותה ברווח.
איי, מדהים.
אבל, כמובן שאני לא ממליץ, כי למה לשלם מס שבח?
רגע, אבל מה האינטרס של האנשים...
שנה וחצי.
דקה, אבל מה האינטרס שם של האנשים למכור? אנחנו יודעים שהשוק, נכון, הוא לא ברתיחה של...
הם לא רוצים למכור, אבל הוא אומר שהוא קונה את זה כבר במחיר. למה מראש מוכרים?
כן, למה...
נקלעו לאיזו סיטואציה כנראה.
אני אגיד לך, שואם. גם בשוק של היום, כן, אנחנו במאי 23.
כן.
שהשוק קצת טיפה נחלש, בגלל העליית ריביות, אבל אנחנו יודעים איך זה בנדלן, זה מחזורי. יש כרגע הרבה ביקושים כבושים שנמצאים על הגדר. אז אני יכול לשתף אותך, שגם בדימונה יש אנשים שהתגרשו וחייבים למכור, אנשים שיש להם ירושות והם חייבים למכור, אנשים שנקלעו לחובות וחייבים למכור. אז יש הרבה דוגמאות כאלה לאנשים שחייבים למכור. בצד השני של המתרס נמצאים משקיעים מקצועיים, מלווי משקיעים, מתווכים. אגב, אני ממליץ מאוד להתחבר, להיות ברשימת הזהב של המתווכים. יש בדימונה מתווכים נהדרים שיודעים לתת שירות.
איך נכנסים אליה?
עכשיו לסודות המקצוע.
אתה זרקת, רשימת הזהב.
דבר איתי פרקטית.
הרמתי לך.
כן, אני רוצה... טוב.
מה זה רשימת הזהב?
רשימת הזהב של המתווכים, תראו, היא בעצם מיועדת למשקיע המקצועי. כי המשקיע המקצועי היה שם קודם, ואז הוא עושה איזשהו תהליך של השבחה, ולמי הוא מוכר? המשקיע הנפוץ, המשקיע ששמע בשיחת סלון על דימונה, הולך, עושה 2-3 סיורים, וקונה דירה.
זאת אומרת, אתה אומר, המתווך הזה מגייס את הדירות, ואז הוא יודע שיש לו רשימה של אנשים שרוצים לקנות, והוא שולח אליהם את ההצעות האלה.
בוא, אני אתן לך כמה ניואנסים שקצת יעשו שכל. מרבית עם ישראל אומר, יוסי, תן לי עסקאות בלי תיווך. לא מעניין אותי תיווך, אתם מכירים את זה?
ברור, כי הוא לא רוצה לשלם עוד עלויות מסביב, שלא כביכול נותנות לו שום דבר.
נכון, ואני טוען שהמתווך הוא ידידו החשוב והטוב של המשקיע.
המתווך המקצוען.
כן, יש, אני אגיד לכם, יש מתווכים צעירים שמה שמניע אותם זה למכור. להתפרנס. המתווכים היותר מנוסים שלמדו היטב את השוק, הם כבר משקיעים בעצמם, אבל הם לא יכולים להשקיע עד אין סוף, הם גם מוגבלים. אז מה שקורה זה שהם מציעים את הדירות למקורבים שלהם, מה שנקרא friends and family. אבל גם הם נגמרים בסופו של דבר, ואז מגיע המשקיע הרציני. מי זה המשקיע הרציני שמתווך ירים לו טלפון? זה משקיע שכבר עושה, קיים איתו מספר סיורים, מגלה רצינות.
מישהו שהוא לא בא לבלבל את המוח. הוא אומר לו, יש עסקה טובה שעושה שכל כלכלי.
בהחלט.
הוא אומר, טוב, תן לי לבדוק את כמה דברים, אני תוך שבוע אני מגיע לראות וקונה.
לא, ממש לא. לא? לא, לא תוך שבוע.
תוך יום.
מיד לוקח את האוטו ובא לראות.
בדיוק.
המשקיע המקצועי, המשקיע המקצועי יודע שהוא נכנס לדירה, וזה לא משנה מאיזו עיר. תוך דקה...
הוא מחליט.
הוא יודע, אתה יודע מה יודע שם? תוך דקה הוא כבר יודע בכמה הוא ימכור אותה. זה המשקיע המקצועי.
שהוא מבין את כל המספרים של העסקה, ויודע שיש פה הזדמנות, וסוגר אותה.
בהחלט. ועסקאות כאלה לעולם לא יפורסמו ביד שתיים. עסקאות כאלה לעולם יהיו מתחת לרדאר, והם ימחו באמת למקורבים.
אז אלה העסקאות בכל עיר שאתם צריכים לחפש, לא רק בדימונה.
בוודאי. המשקיע, רשימת הזהב של המתווך קיימת בכל עיר. בדימונה יש את התקציבי כניסה שלה, אבל בכל עיר בארץ יש משקיעי נדלן. אגב, זה גם, תכף אנחנו נדבר על הפעלת רגש. אבל אני יכול להגיד לך שמי שנכנס לתודעה של המתווך, הוא יקבל טלפון, לכל מתווך יש רשימת זהב של 5 משקיעים בערך.
הוא יכול גם להוציא מייל תפוצה, אתה יודע, אנחנו...
הוא אומר 5, כן.
נכון, ובהחלט. ואני יכול להגיד לך עוד משהו. אני תמיד שואל אנשים שאני מלמד או מלווה, יש לי גם תלמידים שאני מלמד, מה אתם מעדיפים? עסקה בלי תיווך, עסקה בינונית, או עסקה פצצה עם תיווך? קוראים לה גם בוננזה או אקזיט או פליפים בעגה המקצועית. מה דעתכם?
יש כאלה שיגידו, מפריע לי לשלם את התיווך, לא מעניין אותי.
אז חבל, חבל מאוד.
זה חוסר רציונליות, אבל.
אני יכול להגיד לכם עוד משהו. יש אנשים, ואני גם בתוכם, וגם אני לעתים גם לקוחות שלי בליווי, שעומד מנגד מתווך שהוא מבין ביזנס, וגם הוא גובה, והמשקיעים המקצועיים משלמים באהבה, עמלה יותר גבוהה מכרגיל. ואני תמיד אומר, תשלמו, יש לכם עסקת...
מה זה יותר גבוהה? 2%?
לא, ב-450 אלף, 2% יוסי?
2% זה סטנדרט, אתה אומר.
לא, לא, שנייה רגע, שנייה,
שנייה.
יוסי, ב-450 אלף הם לא לוקחים 2%.
לא, בהחלט, ברור.
לוקחים מינימום איזה 12 או 10 אלף שקל.
בוודאי, יש היום בדימונה סוג של מחיר מינימום, 10 פלוס מע"מ או 12 פלוס מע"מ. אבל זה עד סכום מסוים, זה מה שאת אומרת, עמלת מינימום. אבל בערים יותר יקרות, אז בהחלט יש 2%.
כן, אנחנו מדברים כרגע על העסקאות הקטנות.
אבל גם בעסקאות הקטנות וגם בערים גדולות, כשלקוח משקיע מקצועי, אגב, זה לא חייב להיות משקיע מקצועי, זה גם יכול להיות משפר דיור, שלמד וחקר את השוק היטב. משלם תיווך באהבה, כי הוא יודע מה הוא קיבל. וזה אני באמת תמיד אומר. מצד אחד אני אומר שלא צריכים להיות חזירים, אבל מצד שני, אם אתה מקבל ממתווך ערך מוסף, אז שווה לחשוב על זה.
יוסי, היה בקבוצה שלך השבוע שאלה, שמישהו בחן עסקה בדימונה, ואז העלה את החסם של המרחק. אוקיי, הוא ממרכז הארץ, הדירה בדרום, הוא חושש מזה שהוא יצטרך לתת מענה לדייר שלו. איך מתגברים על זה?
מצוין. אני יכול להגיד לכם שמקריית שמונה ועד אילת יש משקיעי נדלן שלא גרים במקום שם. אז אני קורא לזה הפעלת רגש. היום לא משנה בארץ באיזה מקום אתה קונה, יש לך דרכים לטפל בזה מרחוק. אם קרה איזשהו נזק צנרת למשל, אתה מפעיל את הביטוח, אתה לא צריך להיות שם. אם יש איזושהי תקלת חשמל, אז יש חשמלאים. בלי בעיה, אתה מקבל היום המלצות על החשמלאים בקבוצות וואטסאפ.
אתה מחזיק את האנשי מקצוע לתת מענה לדיירים?
בוודאי, בוודאי. אני כל הזמן מחזיק אנשים טובים שיודעים לתת שירות, ואם יש דייר בדירה, וברוב הדירות שאני קונה ללקוחות שלי בליווי, אני מאמין במה שנקרא בסחירות עוברת. אז הרבה דירות כבר הם מקבלים תשואה מהיום הראשון, מרגע שהם לקחו את המשכנתה, וזה נפלא. אבל
תכלס, יוסי, מה בעל בית צריך להגיע לנכס?
הוא לא צריך להגיע.
אני שכרתי בזמנו, לפני הרבה שנים, בהרצליה דירה, 5 שנים, בעלת הבית לא באה פעם אחת, למה היית צריכה לבוא? לא היה שום סיבה שהיא תבוא. וגם אם היה לי איזושהי תקלה, היא הייתה שולחת אנשי מקצוע, והיא הייתה גרה בתל אביב 2 דקות, ולא הייתה צריכה להגיע. אז אני גם לא רואה באמת סיבה שזה יהווה לי איזשהו מחסום לקנות בקריית שמונה או בדימונה.
ממש לא. אני יכול להגיד לכם שמי שזה מאוד מאוד מציק לו, יש אפשרות לקבל חברת ניהול. שתמורת כחודש בשנה, הם דואגים לכל הדברים.
נחמד גם.
כן.
לשקט נפשי.
לשקט נפשי, יש אנשים שמאוד עסוקים.
אפשר להכניס את זה בתוכנית העסקית, חודש בשנה.
יש אנשים שמאוד מאוד עסוקים, וגם לא רוצים להתעסק עם זה. אז יש מישהו שמנהל.
מלחיץ אותם שמתקשר אליהם הדייר.
אגב, אני, כחלק מהתהליך ליווי שלי, גם נותן שירות של מעבר להשכרת הנכס וליווי במסע ומתן ובמשכנתה ובכל התהליכים, אני גם נותן שירות ליווי לשנה להשכרת הנכס. כל דבר שהוא, אנחנו עושים את זה יד ביד. אין להם שום שאלות, שום דבר שהם לא יודעים. והם רואים שהשד לא נורא כל כך. והם רואים שכשהדירה נראית טוב, כשהדירה נראית משופצת, מסודרת, סוחרים טובים, לא אומר, יש תקלות, אבל הם זוכים לטיפול הנכון, ובצורה רגועה, ואם צריך להשוות גם בין מספר קבלנים שצריכים לתת את השירות, אז עושים איזושהי בדיקה קטנה, ואין שום סיבה לחשוש מלהשקיע מחוץ לעיר. אם אתה עושה את זה מלתחילה, בצורה מקצועית.
יוסי, אני מגיעה אליך, ויש לי 250 אלף שקלים. איך אתה עוזר לי להחליט איפה אני משקיעה? אמרת שאתה מלווה גם בחיפה ובאר שבע בדימונה. איזה תהליך אתה מעביר את המשקיע בשביל להבין מה נכון לו, באיזה עיר?
שאלה מצוינת. אני חושב שמעבר ל...
עם הסכום שציינתי, שהוא די אפשר בכל מקום להיכנס איתו.
אני מדבר על הסכום שציינת, כן. בהחלט שאלה מצוינת. אני חושב שקודם כל, מעבר לשאלה שלך, לאן הולכים להשקיע, צריך להבין מה מטרת הלקוח. וזה לב הליווי. התשאול, התחקור, אם הלקוח חשוב לו להגדיל הון, אז אנחנו נפנה לתהליך שמדבר על הגדלת הון, ונבדל לו תהליך שהוא רב שנים. אם הלקוח רוצה תשואה נהדרת גבוהה, אז אנחנו נדאג לו לתשואה גבוהה. אם הלקוח רוצה נכסים לפנסיה, כמו שחמי זיכרונו לברכה, קנה לחמתי דירות בבאר שבע. בינגו, מפעל הפיס.
חיה מזה היום?
היום, זיכרונה לברכה, היא לא חיה מזה, אבל כן. אז יש אנשים שרוצים דירות לפנסיה, ויש אנשים שרוצים לשלב דירות בין השקעה לארץ להשקעה בחול. אני קודם כל רואה מה הלקוח רוצה, ומדייק אותו, כי אני, אם הלקוח מתאים לו השקעות בחול, אני לא אקח אותו לארץ. אם הלקוח מבין מה הוא רוצה, אז בהחלט. בסופו של דבר, הלקוחות יעשו שילוב בין הארץ לבין חול, אבל יש בהחלט המון לקוחות שבאופן חשוב להם להשקיע בארץ. לא רוצים להוציא כסף מהארץ, אבל גם בעידן של הרפורמה היום וכל האי-וודאות שאנחנו שומעים כל הזמן, הרבה יותר ויותר מוציאים כסף לחול, בהחלט.
מתי אתה תיקח לדימונה?
לדימונה אני אקח בעון עצמי הכי נמוך, שסביב מינימום 150 אלף שקל, מינימום.
חיילים משוחררים וכאלה מגיעים, למשל?
בטח. יש לי לקוחות שהם גם חיילים, עדיין בשירות. Mm-hmm. ויש לי לקוחות גם בני 60 ו-70. כל אחד, אני תמיד אומר שכמובן בחיים אתה צועד בדרך, אבל כל אחד שמגיע אליי נמצא בשלב מסוים בחיים שלו, עם הדרך שהוא עבר, עם המטרות שלו, ויש לקוחות שאני בהחלט אמליץ להם לחסוך עוד קצת כסף, ואחר כך לבוא אליי, לא בכל מחיר. ויש לי גם מה שנקרא שמאות מוקדמת. אם אני רואה שמאות, מי כמוך יודעת מה זה בתור גורו משכנתאות, שבסופו של דבר, אם אני מרגיש שמישהו על הקסקס, אני אגניץ לו לעשות שמאות מוקדמת, שאחר כך אולם יתעלה לו קצת יותר, אבל אחר כך זה יוכר בבנק שהוא לוקח את המשכנתא, אבל הוא עדיין לא עשה את החוזה, הוא יכול עוד לסגת, זה גם יכול לשמש לו במסע ומתן.
חשוב מאוד שמאות מוקדמת.
אז בהחלט. אז אני חושב שמאחל מ-250 אלף שקל.
150.
לא, אמרתי ש-150 אנחנו נלך לדימונה, כן. זאת העיר הכי נהדרת בארץ בתקופה הזאת.
בסכומים האלה.
בסכומים האלה.
בסכום כניסה?
כן, כן. לא, אי אפשר לקבל באף עיר אחרת שהיא בארץ עסקאות כאלה, למרות שהשוק בעלייה. Mm-hmm. תדעו שהשוק בעלייה, וזה לא יישאר.
גם עכשיו כשהריביות עלו וכל הזה, השוק בעלייה, אתה אומר.
כן, אני רוצה להגיד לך משהו שם. תראה, היום במרץ 23 רוב המשקיעים נמצאים על הגדר. נכון? עכשיו, אני אסביר לך מה הריטואל שלי אומר. אנשים שיש להם הון עצמי, יש אנשים שיש להם מיליון ושני מיליון וחצי מיליון בעוש, או במשהו שלא עובד, אז הם תמיד יקנו. אם הם הגיעו לתובנות שהם יוצאים מאזור הנוחות, הם כבר לא מפחדים, הם יקנו. עכשיו, השאלה שהיא נשאלת הרבה בימים אלה, האם למרות הריביות הגבוהות אנחנו נקנה, אז התשובה שלי,
כן.
אם אתה מתנהל כמשקיע מקצועי, אתה תקנה. אם אתה הגעת לעסקת בוננזה, אקזיט, פליפ, כמו שאנחנו קוראים לה, אז אתה תקנה, כי אנחנו יודעים שהריביות הן מחזוריות. אני בשנת 88, מסגיר את הגיל שלי, התחלתי לעבוד בבנק לאומי למשכנתאות, טיפלתי בתביעות משפטיות, הריבית הייתה 13%.
היית עורך דין גם?
לא הייתי עורך דין, אבל הייתי אחראי על צוות שהיו בזמנו מושגים שלא קשורים היום. לכל הלוואה היו 5 ערבים, לכל הלוואה...
אני זוכר את זה, כשהורים שלי לקחו.
אתה זוכר את זה?
כן. שתמיד היו חוששים איפה למצוא ערבים, ומי יחתום לך, ומי...
אפשר לקחת אנשים זרים גם לחתום.
כן, אבל...
לא, אבל הם היו חוששים.
אבל שלא היית עומד במשכנתא, עם הריביות של 13%, שלא היית עומד בזה, למי היו פונים? לערבים. לך תגיד, תוכיח שלא ידעת וכן ידעת, אז כן.
כן, אז פעם לא היה פשוט לקנות דירה בישראל, שתדעו.
נכון, אבל אנחנו רואים שהרבה אנשים בשנים האחרונות, כשהשוק עולה, אז הכל בסדר. וגם כשהפריים היה נמוך, אז גם הכל בסדר. אנשים הלכו לשני שליש פריים, נכון? היום רוב היועצי משכנתאות הם עושים מחזורים, נכון? להאריך תקופה, לשנות מסלולים. אז גם היום כשאתה יכול להגיע לדירה, אני יכול לדבר כרגע על דירות בעון עצמי נמוך, ושהתזרים החודשי שלך, בוא נגיד אפילו שלא יהיה חיובי, אפילו שיש לי בקטנה או מאוזן, לך על זה. לך על זה כי הריביות לא יהיו לאורך זמן כרגע, אני לא יודע אם זה ייקח שנה או שנתיים, אני לא בטוח שמישהו יודע, אבל
אני מסכימה איתך.
יש חשיבות עצומה לעסקאות בוננזה. אם אתה משקיע שאתה למדת ואתה יודע מה אתה עושה, תעשה את זה. תעשה את זה כי המחירים פה רק עולים ועולים כל הזמן, ואנחנו שומעים שאנחנו סביב 10 מיליון היום, עוד 10-20 שנה אנחנו נהיה 10 פה.
10 מיליון תושבים במדינת ישראל.
בערך, כן. אנחנו נגיע עם כל הצפי לסביב 15 ו-20 מיליון.
ואז יצטרכו להגור בבאר שבע, דימון, ערד, יותר אנשים, זה מה שאתה בא.
באזור המרכז, באזור
תל אביב. בתנאי שיבנו להם עוד אפשרויות תעסוקה.
זה מתחבר לפרק הקודם שלנו עם אדיאל, מנכ״ל רמי לשעבר, בעצם אמר שיש פה קרקעות ושטחים לפחות ל-150 שנה הבאות. נכון. אז נכון, לא במטרופולין תל אביב, אבל לפתח אזורים נוספים, וזה כנראה יהיה שם, בדרום, בצפון.
בדרום יש שטחים עצומים, אבל יש גם את כל הבעיה של, לא דיברנו על זה, של המשילות ושכל החשש כן, מהחוסר הביטחון האישי שם.
אני יכול להגיד לך שזה עניין פוליטי. אנחנו לא נכנסים פה לענייני פוליטיקה.
לא, ברור, אני לא, אני מדבר על מציאות.
אני יכול להגיד לך ש אני שמעתי על זה, אבל אני אישית לא נתקלתי אני מסתובב בדימונה, מסתובב בערד, מסתובב בבאר שבע, לא נתקלתי בזה. אני חושב שאם יהיו פתרונות נכונים ברמה של מדינה, אז גם הדברים האלה ייעלמו.
זה הכל עניין של תשומות בסוף.
בהחלט.
טוב, נראה לי שכיסינו הרבה.
כן, דיברנו על התשואה, על דימונה, ואפילו הזכרת את הקריירה שלך בפרק בעולם הבנקאות.
אני רוצה להפנות את המאזינים והצופים, נכון? יש לנו גם צופים.
צופים ביוטיוב ובספוטיפיי.
מדהים. קודם כל, אני מודה לך על האירוח. זו שיחה מאוד מעניינת. אני בטוח שהמידע יחלחל ויזרום, ואנשים ייקחו את עתידם בידיים, ויבינו שלהשקיע בפריפריה זה לא מפחיד אם עושים את הדברים בצורה מקצועית.
שיקומו מהקורסה לעתיד בטוח.
בטוח, ממש ככה.
כן.
את יודעת, אני רוצה להגיד לך שהשם הזה הומצא בעצם לעודד לעשייה. ועל אחד הלקוחות שלי אמר לי, כן יוסי, אבל רק שתדע, גם שתדע, שאחרי שהם יעשו את ההשקעות שלהם, הם ינוחו על הקורסה. אני רוצה לפנות את המאזינים.
המתווך מהרשימה יתקשר כשהם יושבים בקורסה, ויגיד להם, יש לי דירה בשבילך, אז הוא יגיד לו בקורסה, סבבה, תקנה.
אז אתה אומר, לקחו מהקורסה לעתיד בטוח.
אני רוצה לשתף את הצופים, את המאזינים, לקהילה הנפלאה שהקמתי בשם מהקורסה לעתיד בטוח, שזאת קהילה שמנגישה המון ידע וערך בהשקעות נדלן ובהתפתחות אישית. יש קהילה פייסבוק שיש בה כיום כ-7,000 איש, יש קהילת וואטסאפ מאוד מאוד חזקה של כ-800 איש, בקרוב אנחנו עומדים לגדול ל-1,000 איש. הקהילה היא אוזן קשבת לשאלות, כל מי שרוצה לדעת, יש המון אנשים טובים בקהילה שלי, שקהילה שלנו, היא לא קהילה, אמנם אני הקמתי אותה, אבל יש בה זרימה.
באמת קהילה מקסימה.
תודה, יש בה זרימת מידע מצוינת, אנחנו עושים מדי חודש כ-4 אירועים מעצימים, עם מרב המנטורים, מיטב המנטורים בארץ. אני יכול לציין את שיתופי פעולה של הקהילה עם אלון אולמן, עם רוברט שמין, עם גרנד קרדון, עם מילה אופר, עם המון המון, המון בקרוב גם אני מקווה עם ניר דובדבני.
המון ערך, המון.
הרעיון הוא שההשקעה בנדלן, או בכל דבר שתרצו להתפתח בחיים, חייבים להעצים את עצמך ולהתפתח מנטלית, וזה הולך ביחד. יש אנשים שיקחו את זה לעיסוק המקצועי, ויש אנשים שרצים מרתון, ואיש ברזל, ועושים כל מיני דברים מדהימים, ועושים, ממציאים את עצמם מחדש. אז אני ממש ממש ממליץ להצטרף לקהילה, ולקבל ערך, תובנות וטיפים, גם בהשקעות נדלן, גם בהתפתחות אישית. וזה נפלא, זה נפלא. אני חושב שהנתינה היא ערך עליון, ושפע יש לכולם בעולם, גם כשאתם מתפתחים, הסביבה שלכם משתנה, אתם מעצימים,
משתדלים כמה שאפשר.
אתם מעצימים, הפודקאסט הזה בהחלט מעצים, כל הידע שמונגש פה בהחלט. רק דעו שלכל ההתפתחות הזאת יש מחיר. לאו דווקא מחיר כספי, למרות שהרבה משקיעים בעצמם בקורסים ובכל מיני העצמה, בכל מיני אירועים.
רוצים להיות הגרסה היותר טובה של עצמם כל הזמן.
בדיוק. ברגע אני קורא לזה חיידק, ברגע שאתה נדבק לזה, זה כבר הופך להיות חלק ממך. אתה משנה הרבה דברים. אני למשל לא רואה טלוויזיה, חוץ מכדורגל. ורצוי משחקים של מכבי תל אביב.
כאילו, פתאום אתה אומר, טלוויזיה הפך להיות בזבוז זמן.
כן ולא, כי יש אנשים שזה נותן להם את הערך שלהם. לי זה, אותי זה פחות ממלא. אז יש לזה, כן, יש לזה מחיר של סביבה חדשה, מעצימה. תשקיעו בעצמכם, זה מאוד מאוד חשוב.
גם בתזונה, ספורט וכל הדברים האלה.
בהחלט, זה בא לידי ביטוי בכל המערכות שלך.
תודה רבה, יוסי.
בכיף. אז יוסי ברם, מנטור להשקעות נדל"ן, ומנהל הקהילה מהקורסה לעתיד בטוח, בפייסבוק ובוואטסאפ. תודה רבה על
הפרק. שמחתי להיות איתכם, ממש תודה מכל הלב, אתם אנשים נהדרים.
גם אתה, תודה.
תודה רבה.
תודה שוהם.
ביי ביי.